שלום ניצה, שלום למאזינים. השבוע האחרון עמד ברובו, שוב, בסימן ראש הממשלה בנימין נתניהו, החשדות נגדו וכל העניינים הכרוכים בחקירות. שבוע קודם לכן פרסמה המשטרה, רשמית, כי נתניהו חשוד במרמה ובקבלת שוחד, לא עוד חשדות מאורפלים, אלא סעיפים חמורים המצוינים במפורש. במקביל נודע כי אחד האנשים המקורבים ביותר לנתניהו, שהיה ראש הסגל במשרד ראש הממשלה וראש הלשכה של ראש הממשלה, ארי הרו, חתם על הסכם עד מדינה, והוא מוכן להעיד נגד ראש הממשלה במספר פרשיות. ודווקא אז, כאשר נדמה היה שראש הממשלה נמצא בשפל מעמדו, ואולי שלטונו בסכנה, יצא הליכוד במלוא כוחו להעניק לו גיבוי. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, ארגן באמצע השבוע כנס תמיכה והזדהות עם נתניהו בגני התערוכה בתל אביב. הגיעו לשם כמה אלפים של תומכים נלהבים, וכמובן נתניהו ורעייתו שרה, שגם היא עומדת כנראה ערב הגשת כתב אישום נגדה על שימוש בלתי חוקי בכספי מדינה לשימושים פרטיים במעונות ראש הממשלה, גם בירושלים, גם בקיסריה. לאירוע הזה הגיעו כמובן גם אמצעי התקשורת שסיקרו אותו בהרחבה בשידורים חיים ובעמודים שלמים בעיתונים למחרת. גם עם חלוקות הדעות בישראל עד כמה נתניהו הוא מדינאי, רב משקל, רציני, אין ספק שמדובר בפוליטיקאי מיומן ומתוחכם. את כישרונו זה הפגין פעמים רבות בעבר וגם באירוע התמיכה. השבוע כשהוא זכה לתמיכה נלהבת של הקהל, נתניהו הציג במילים בוטות את תגובתו לחקירות ולפרסומים, וטען כי מדובר בסך הכל במסע צייד נגדי ונגד משפחתי כדי לבצע הפיכה שלטונית. הוא התמקד בין היתר בשמאל ובתקשורת, המנסים לטענתו לעקוף את הדמוקרטיה ולהפיל אותו בלי בחירות. וכמובן גם דברים חריפים כנגד התקשורת, משטרת המחשבות בתקשורת, כך אמר, עובדת פול טיים, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, היא הקובעת את הקו וכולם צריכים להתיישר לפי הקו הזה. ועוד ועוד מילים תקיפות נגד כל מי שמעז להטיל ספק ביושרו או בדרכו. נתניהו זכה בתשואות של תומכיו שוב ושוב, וכמעט כל הפרשנים ציינו כי היה זה אירוע מוצלח מאוד מבחינתו. הוא הצליח, כך אומרים, ללכד סביבו את בסיס הכוח הפוליטי של הימין. תומכיו מקבלים בפה מלא את קביעתו, כי הוא לא עבר שום עבירה, וכי כל הפרסומים והחקירות הם לכל היותר תולדה של התקשורת ושל השמאל, ונועדו כאמור להפילו. נתניהו חזר ואמר כי ראש הממשלה יכול להיות מוחלף רק בקלפי, אבל הוא שוכח ששורה של ראשי ממשלות סיימו את תפקידם בישראל לא רק בבחירות. דוד בן גוריון התפטר וגולדה מאיר ומנחם בגין, ובנסיבות אחרות גם אהוד אולמרט, כולם על רקע של לחצים ציבוריים, בעיות אישיות או קשיים בקואליציה. כך שבמסורת הפוליטית הישראלית, כמו בכל דמוקרטיה אחרת, יש אפשרות שמנהיג יוחלף או יפרוש בשל לחץ ציבורי, גם ללא הבחירות. ברור שנתניהו מנסה להפחית כל הזמן מחומרת החשדות נגדו המצטברים במשטרה ובפרקליטות, אבל מבקריו טוענים שהמתקפה המילולית שלו רק מחריפה את סגנון השיח הציבורי בישראל ופוגעת בדמוקרטיה. נתניהו אגב תקף בנאומו גם את אהוד ברק, המותח עליו באחרונה ביקורת חריפה, באמצעות הטוויטר ובחזיתות אחרות. ברק לא נשאר חייב, לאחר הנאום הוא סיכם, החשוד מרחוב בלפור ממשיך להתבכיין. וצריך לומר עוד דבר אחד לגבי התקפותיו על התקשורת. צריך לזכור שהזיהוי בין השמאל והתקשורת הוא נשק מוכר בפי פוליטיקאים, גם בישראל, גם במקומות אחרים. במציאות הישראלית, בשנים האחרונות, העיתון הנפוץ ביותר במדינה הוא ישראל היום. החינמון שתמך באופן מוחלט בנתניהו בעשר השנים האחרונות, ובאחרונה קצת שינה את הקו, אך הוא תומך בפירוש בקו הימני, ובמידה מסוימת ממשיך להגן גם על בנימין נתניהו. ויש ערוצים נוספים של הימין, כמו ערוץ 20 בטלוויזיה, ועיתונים נוספים, כמו מקור ראשון וכמה אתרי אינטרנט פופולריים. כך שהטענה כאילו התקשורת, אותו גוף מאורפל בהגדרותיו, כאילו התקשורת היא שמאלנית ומנסה להפילו, היא בפירוש לא מדויקת בעת האחרונה, שבה יש לא מעט ארגוני תקשורת שנחלצים להגן עליו. עד כאן לגבי בנימין נתניהו. עוד נושא אחר שעסקנו בו בשבוע החולף הייתה החשיפה הפומבית של הערכות צהל לאורך גבול רצועת עזה. צהל פרסם פרטים על המאמץ העצום להתמודד עם איום המנהרות מן השטח הפלסטיני. לשם כך, הולכת ונבנית בהשקעה של יותר משלושה מיליארד שקל גדר גבוהה, 6 מטר, שבסיסה בתוך האדמה מגיע לעשרות מטרים מתחת לפני הקרקע. המכשול האמתני הזה אמור לא רק לחסום מנהרות חדשות, אלא גם לכלול מרכיבים אלקטרונים משוכללים שיתריעו על כל חפירת מנהרה חדשה. העבודות מתנהלות במלוא הקצב 24 שעות ביממה פרט לשבתות, כדי להשלים את כל 65 הקילומטרים שצריך להגן עליהם. מפקד פיקוד הדרום, האלוף אייל זמיר, אמר בשבוע שעבר כי גם אם הפלסטינים בעזה ינסו בכוח להביא להפסקת העבודות על הגדר, משום שהם רואים בכך אמצעי שעשוי לקחת מידיהם את הנשק האסטרטגי של מנהרות תקיפה לתוך שטח ישראל, צהל ימשיך לבנות את הגדר הזאת, את המתקן, את המכשול, גם במחיר אימות צבאי עם החמאס. במקביל חשף צהל לתקשורת מידע על מנהרות של החמאס הנמצאות סמוך מאוד לקו הגבול עם ישראל. היה זה איתות לארגון הפלסטיני השולט בעזה, כי בידי צהל יש מידע מדויק על המתרחש מעבר לגבול. הדיווחים הללו הם תזכורת גם לאזרחי ישראל עד כמה רגיש המצב ברצועת עזה, ואין לדעת מתי שוב תתלקח שם האש כפי שקרה בשנים קודמות. אלה היו שני נושאים מרכזיים שהעסיקו אותנו בשבוע החולף, ובמקביל ממשיכים בתקשורת הישראלית כמו בעולם כולו לעקוב בעניין רב אחרי המתרחש בין ארצות הברית לצפון קוריאה. הרטוריקה משני הצדדים, מפיונגיאנג ומן הבית הלבן, נשמעת לא פעם מטילת אימה. אבל גם בחזית הזו נקווה שההיגיון יגבר וצחצוח החרבות יגיע לקיצו והשלום לא יופר. עד כאן, שיהיה לכולנו, כאן ואצלכם, שבוע רגוע.